עמוד קנ"א, פרק שלישי, לפי החלוקה של המערב, משנה י"ד. הוא היה אומר, מי זה הוא? רבי עקיבא. חביב אדם שנברא בצלם. יש גורסים בצלם אלוהים. גם אם לא כתוב אלוהים, הכוונה בצלם אלוהים. עכשיו הוא מוסיף עוד משפט, קצת קשה להבנה. חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. לכאורה, זה חזרה על אותו משפט. בין שאלה ששואל המהר"ל. איך, אחרי שאמרת, חביב אדם שנברא בצלם, אתה צריך להוסיף, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. אז אבל מאותה סיבה, שנברא בצלם. אז אם כן, אותה חיבה שהיה לך מלכתחילה, היא לך בעצמה, חיבה יתרה.
אבל פה הוא מודיע שנודע לו. אם קודם אתה לא יודע שזה נודע לך, עכשיו הוא מודיע לך שזה גם נודע לך.
אז הרב קוק באמת מפרש כמו שאתה אומר, מתי החיבה היא יתרה? כשהיא נודעת. כלומר, זה לא די שאני נבראתי בצלם, אם אני גם יודע את זה, זה עוד יותר גדול.
זה כבר רק חסוך בשבת.
שמה?
אתה נותן
את היום לדידות כשבת. מתנה, כן, צריך להודיע.
להודיע שזה...
שכן.
מרגיע את הערך של המתנה, שההורים יודעים לתת גם את
המתנה. נכון. גם פה, נכון. או זה כמו שהרב קוק אומר שלגבי סגולת ישראל יש סגולה ובחירה. סגולת ישראל זה שאני מישראל, אז אני קדוש מטבע בריאתי, אבל אני יכול להתנהג לא יפה, אף על פי כן אני בעל סגולה. עוד יותר יפה כאשר אני מתנהג כראוי ליהודי, נכון? אז זה דבר לגבי צלם אלוהים. חביב אדם שנברא בצלם, עוד יותר טוב כשהוא מודע לזה, ואז ממילא הוא מתנהג בעצם לעובדה שהוא נברא בצלם. מה זה קשור לעניין?
לא, יש אנשים, הרבה אנשים שהם חושבים שהם נבראו בצלם קוף.
מי שחושב שהוא נברא בצלם קוף, אז זה באמת בעיה.
שהוא מגלה שהוא לא בצלם קוף,
אלא שיש לו גם צלם אלוהים.
אז
זה עושה אותו יותר גדול. נכון. כן. חביבים מישראל. עכשיו יש מדרגה יותרה. מלבד מעלת האדם, יש מדרגה שנייה. חביבים ישראל. מה חיבת עם ישראל? למה עם ישראל חביב?
מה זה
לגבולם? לפני דיברו על האדם.
אדם אתם ולא אומרת
עולם. אז אם תשים לב, הפסוק שהוא מביא כאן אומר שנאמר כי בצלם אלוהים עשה את
האדם.
מי אמר? ורבנו תם מחלק בין אדם להאדם.
כל העולם נברא בשביל ישראל, הוא ברא.
אז אם ככה, אז למה לא אמר בהתחלה חביבים ישראל?
כי לא היה את ישראל.
זאת אומרת שיש חיבה.
לא היה שיש ישראל, יש
ידע. אז זאת אומרת, מפסיקים הגויים להיות חביבים. זה חידוש. אז מה אתה אומר את זה? הרי מה שמה דווקא
מה... אתם קרויים אדם אתם ולא אומרת עולם?
אתם קרויים אדם.
אתם קרויים אדם.
אז יש הבדל, אתם קרויים אדם. ואיך נקראים הגויים? רש"י, איזה מחלוק, הרי יש קושיה במסכת בבא קמא, שרבי מאיר אומר שאפילו גוי שעוסק בתורה הרי ככהן גדול, שנאמר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כהנים לוים וישראלים אין טיב כאן אלא האדם, ללמדך שאפילו נוכרי שעוסק בתורה שהוא ככהן גדול. זה גם שקושיית התוספות, איך יכול להיות שמגיע לו יישר כוח על דבר שאסור לו? אז זה נושא בפני עצמו, צריך ללמוד את זה, מדעת התוספות, מדעת רמב״ם בנושא הזה. אבל שמה הגמרא מדייקת, רבי מאיר מדייק, מזה שכתוב האדם שמדובר בגוי. אז התוספות שמה שואלים, והלא רבי שמעון אומר במפורש, אדם אתם, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. אז זה מסתדר. אז יש בתוספות שתי תשובות, תשובת רש"י ותשובת רבנו תם.
רש"י,
התוספות מביאים את פירוש רש"י, והתוספות אומרים כך, שזו מחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון, שרבי שמעון סובר שכשכתוב אדם זה גוי, ורבי שמעון סובר שכשכתוב אדם זה יהודי. מחלוקת. מחלוקת בין שני גדולי תלמידיו של רבי עקיבא לפי זה. רבי עקיבא שהוא נושא המשנה שלנו. כבר הסתבכנו. הוא אומר חביב אדם נברא בצלם, כבר רבי שמעון ורבי מאיר נחלקים מה הוא התכוון. אז אנחנו, מה נענה בתראיו? אבל רבנו תם מחלק חילוק אחר. הוא אומר שכשכתוב אדם זה יהודי, כתוב האדם זה הגוי.
מי מקשר ביניהם?
רבנותם.
גם
אצל
רבנותם,
זה דבר כל ישראל. רגע, רגע. החילוק הזה הוא בלשון מקרא או בלשון חכמים? דייקו בפסוקים. נכון? הפסוק של יחזקאל, שמענו למד רבי שמעון, אני אומר שם, אדם אתם. והפסוק של רבי מאיר זה, אשר יעשו אותם, האדם. נכון? אז החילוק הזה נמצא בלשון מקרא, לא בלשון חכמים. בסדר? כי בלשון חכמים, אתה יכול להגיד ככה, אתה יכול להגיד ככה. בסדר? לכן הוא אומר חביב אדם, והראיה שאתה לא יכול להשוות מלשון מקרא לשון חכמים, שהרי רבי עקיבא בעצמו אומר כאן, חביב אדם, בלי הידיעה, ויביא לך פסוק שבו כתוב האדם. משמע שאדם בלשון חכמים יכול להיות תואם גם למה שהמקרא מתכוון לומר האדם. בסדר? מי? לא, אז מה שאני מסביר, שרבי עקיבא מדבר בלשון חכמים, לא לשון מקרא. השפה שלו היא לא הלשון המקראית. אז הוא יכול להגיד את זה איך שהוא רוצה. אז זה מחלוקת אם כן בין ראשי לבין רבנו תם. כן.
הוא אומר,
בהתחלה בצלם אלוהים ברא את האדם, הקדוש ברוך הוא באמת ברא את כולם מתאימים,
אבל ברגע שכל העולם הלכו לכיוון אחד ורק ישראל נשאר, אז הם כאילו
ביטלו
את הצלם שלהם ומי
שנשאר. אז למה הוא כותב את זה במשנה הזאת? הרי המשנה הזאת נכתבה הרבה אחרי שעם ישראל נבחר. מה יש לי ללמוד מזה? אם אתה אומר שהמשנה הזאת נאמרה על ידי נוח, אני מבין, אבל המשנה הזאת נאמרה על ידי רבי עקיבא. אבל למה להכניס דברים שלא כתובים? לא מחביב אדם, חביב חביבים מישראל. אתה צודק, המערב בנצח ישראל מסביר שכשכתוב חביב אדם זה גם מעלה בישראל, כי ישראל הם האדם בעצם. רק הוא לא אומר שאין צלם אלוהים בגויים, הוא אומר שאצל הגוי הצלם אלוהים בטל לעומת החומר, אילו בישראל צלם אלוהים גובר על החומר. אבל יש צלם אלוהים בזה, צלם אלוהים בזה. השאלה היא פה, הוא דומיננטי בישראל, הוא דומיננטי. הוא היה אומר חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר כי בצלם אלוהים עשה את האדם. ואז איפה כתוב הפסוק הזה, בצלם אלוהים עשה את האדם? איפה הוא בראשית? בפרשת מה? פרשת נוח. יפה. כלומר, שופך דם האדם, באדם דמו ישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. נכון. מילאו את שרצו בארץ ורבובה. ואתם פירו ורבו, שרצו בארץ ורבובה. יש גם לפני. כן, יש בתוך שני פרוב. ובכן, מה זה רוצה לומר? כן? למה באמת הביא את הפסוק הזה ולא הביא את הפסוק בפרשת בראשית, שבו כתוב, ויברא אלוהים את האדם בצלמו. עכשיו מה זה יותר פשוט? הפסוק של נוח. אתה אומר, כי אם לא היינו חושבים רק אדם הראשון, רק אדם הראשון ואחרים לא. יפה, אפשר להגיד חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. אז מה חיבתם של ישראל? שהם בנים למקום. אבל הבעיה שמשה זה לא שורש ישראל. משה זה שורש התורה. שורש ישראל זה אברהם. שהכול כדי כל ישראל. לא, מי יודע. חייבים ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, שנאמר בנים אתם לשם אלוהיכם. אז מה זה החיבה יתרה? שהאדם מתנהג, האדם מישראל מתנהג כראוי לבן ישראל. מה זה הכראוי לבן ישראל? מצד מה? לא, לא יכול להיות ש... זהו, ידעתי שתגיד ככה, אבל זה לא נכון שמישהו יגיד ככה. כי אחר כך כתוב חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. אז זאת אומרת שיש תוספת חיבה לישראל עוד לפני כלי החמדה, על ידי התנהגות המיוחדת לישראל שאיננה התורה. מה היא? מידות. מידות טובות. אם יהודי מתנהג במידות של ישראל, זה חיבה יתרה. מה? לא, כי גם לפני כן כתוב נודעת. מידות זה בלי עין. לא עם מידעות. מידות. נכון, בישנים רחמנים וגומלי חסדים. לא תתגודדו, נכון. בגלל שאתם בנים לשם אלוהיכם, לא תתגודדו. לא. כן, אבל זה מצד שנקראו בנים למקום. ואחר כך חיבה יתרה, הפסוק הזה לא בא להסביר על חיבה יתרה נודעת להם, אלא בא להסביר שבכלל נקראו בנים למקום. כי עכשיו פה שוב אותה שאלה, למה לא הביא את הפסוק בני בכורי ישראל? פסוק עוד יותר טוב. חביבין ישראל, אז זה עוד יותר חיבה, כי לא מוזכר שהוא בכור לאחרים. אולי חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה. מה זה כלי חמדה? לתורה. זה לא יגיד שניתן להם תורה. למה הוא משתמש בביטוי משלי כזה, מליצי, כלי חמדה? חיבה יתרה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזוב. ידוע שהמשפט הזה נאמר על ידי הרב של רומא כשנפוליאון כבש את העיר. אז הוא אמר לקהילה שלו, כי לקח טוב נתתי לכם. מה זה לקח טוב באיטלקית? בונה פרטה. כן? אף על פי כן, תורתי אל תעזוב. אז אבא נקרא דברי המערב. הוא היה אומר, תראו, הפירוש פה של המערב, אנחנו לא נספיק את כולו היום, כן? זה משהו משהו. ואנחנו רק מתחילים. הוא אמר חביב אדם, נראה כי מאמר זה קרא רבי עקיבא בחן, מפני שאמר לפני זה נדרים סייג לפרישות. ועל זה אמר, כי ראוי האדם שיעשה סייג וגדר אליו, כמו מי שיש לו כרם חביב, לפי מדרגת הכרם, שיש לו עושה סייג אליו. שאם יש לו שדה של ירק, אינו עושה סייג וגדר אליו. ולמי עושה גדר? דווקא לכרם, שהוא חביב לו. ועל זה אמר חביב האדם. כלומר, כל מה שאמרתי לך, חביב נדרים סייג לפרישות וסייג לחוכמה שתיקה וכו'. תשאל, למה כל כך להשקיע באדם? האדם לא כל כך חשוב שנשקיע בו, נעשה לו סייגות כדי להעמיד אותו. אבל לא, חביב אדם, ומכיוון שהוא חביב, ראוי לעשות לו סייג. כן, ככה מסביר המערב. ומאחר שאדם חביב, יש לאדם מעלה עליונה מאוד, נתן השם יתברך ויתעלה ברוכו פרשת נדרים, שיעשה אדם סייג וגדר, שלא יתקלקל מעלתו, שנקרא בצלם אלוהים. ולכך נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה, שיזיר עצמו מן היין, שלא יבוא לקלקול. כך נראה פירושו. חביב אדם. זה תמיד המהר"ל יוצא ידי חובת הסמיכות, ולהסביר למה נסמכה משנה זו במשנה זו. חביב אדם, או האדם. אתם רואים שגרסת המהר"ל פה, חביב האדם. כלומר, בלשון חכמים זה אינדיפרנטי. אומרים אדם, האדם, אותו דבר. רק בלשון מקרא יש הבדל. מקשים על זה שאמר חביב האדם שנברא בצלם אלוהים, ואחר כך אמר חיבה יתרה נודעת לו. מה בא להוסיף שאמר חיבה יתרה נודעת לו? בוודאי, מאחר שנברא בצלם אלוהים, דבר זה נודע לו. וכן קשייה אצל חביבין ישראל שנקראו בנים, כי מה בא להוסיף במה שאמר חיבה יתרה נודעת לו? ובוודאי, כיוון שנקראו בנים למקום, דבר זה נודע לו. מן הסתם. אחר כך נראה אם כן או לא. ועוד קשייה, שמביא ראייה בצלם אלוהים עשה את האדם, והיה לו להביא ראייה ממה שאמר ויברא אלוהים את האדם בצלמו. זה הפסוק הזה. וכן קשייה, דמביא בנים אתם לה' אלוהיכם, למה לא הביא מקרא דכתיב בני בכורי ישראל? ועוד קשייה, שאמר חביבין ישראל שנתן להם כלי חמדה, כי לפי הנראה, כי הכל הוא חיבה אחת, כי בשביל שהם בנים למקום, נתן להם התורה שהיא כלי חמדה. אז אם כן, זה שהוא נתן לנו את התורה, זה כלול בזה שאנחנו בנים למקום. הרי הוא לא נתן את התורה למישהו אחר, רק בגלל שאנחנו בנים, נתן לנו תורה. יכול היה לא לתת בכלל. אבל זה, כן, אבל אז היית צריך להגיד, חיבה יתרה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה, אבל לא חביבים שניתן להם כלי חמדה. זה בגלל שהם חביבים שנתן להם כלי חמדה. ולמה הם חביבים? כי נקראו בנים למקום. מצד זה. כן? נכון. דור המבול זה הישראל, ודאי. שהרי לא היה אומה ישראלית לעומת שאר האומות, אז כל האנושות הייתה ישראל. ועוד, מה הכלי חמדה עד כמה? כי למה קראו התורה כלי חמדה? למה? תגיד תורה. ועוד עיקר הפירוש של בצלם אלוהים נברא האדם. עכשיו זה שאלה רצינית פה ששואל המהר"ל, זאת השאלה העיקרית שהוא דן בה. מה זה צלם אלוהים? כולם מדברים צלם, מה זה? הרמב״ם פירש צלם אלוהים, השכל. רק אז, מה?
לא הרצון.
כלומר, לפי הרמב״ם, העובדה שהאדם ניחן באפשרות לדעת את השם על ידי שכלו, זה עושה אותו צלם אלוהים.
אבל השכל זה משרת, שהוא משרת לכל הרצון של אדם. אם הרצון להרוג אנשים, אז הוא יכול להמציא ציגלון בי, ועוד רק דברים אחרים.
חס וחלילה.
צטט אטום ומלחמה ביולוגית, אני לא יודע מה.
נכון.
בשביל כל הדברים האלה צריך...
כן, אבל לשם מה זה נברא? באמת.
אז לכן, אבל להגיד שזה שכל...
לא, אבל לשם מה הוא נברא? לשם מה הוא נברא, השכל, באמת?
השכל נברא...
כדי לדעת את השם. באמת, באמת, הקדוש ברוך הוא רוצה שישתמש בשכל כדי לדעת אותו. לכן, ראוי השכל להיקרא בשם צלם אלוהים. כך אומר הרמב״ם, כי השכל הוא צורת האדם, והצורה הזאת יודעת את השם, ולכן ראוי להיקרא האדם בצלם אלוהים. כך הוא פירש הרמב״ם. לפי הרמב״ם, השכל שעליו הוא מדבר יכול לדעת את השם. כן, ככה הסביר הרמב״ם.
למה לא רצון להידמות לבורא?
הרצון להידמות לבורא.
כדי להידמות ולהתקרב אליו.
כדי להידמות לבורא, אתה צריך לדעת איך הוא נראה. הודיע אין אינה את דרכיך. אם אתה לא יודע איך הקדוש ברוך הוא מתנהג, איך תדמה לו? כן, אבל אני צריך לדעת שהוא רחום. אם אני לא יודע שהוא רחום, אז איך חפה יהיה רחום? איך ידבק במידותיו?
העובדה היא שיש אנשים הנקראים אנשים פשוטים, למרות שזה הגדרה מאוד מאוד...
כן, וכשמתקרבים לצמחים...
לא, אנשים פשוטים, שהם מתקרבים לשם הרבה יותר מחכמים גדולים שמשתמשים בשכל שלהם.
אין בור ירח חטא ולא עם הארץ חסיד.
שהיו אנשים פשוטים שהיו...
שיש להם הרגשה כזאת.
כן, שהם באמת ידעו את השם.
הרמב״ם יגיד לך שהם לא ידעו את השם.
או שהם לא היו פשוטים.
לא שהם לא היו פשוטים.
לפי כל
הסימנים. על כל פנים, הרמב״ם לא חושב כך. הרמב״ם סובר שהדרך לדעת את השם זה על ידי הדעת. אין האדם יודע, אין האדם אוהב את השם, אלא בדעת שידעהו, ולפי הדעת תהיה האהבה, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. לפיכך צריך לייחד עצמו ללימודים המודיעים לו את קונו, כפי שביארנו בהלכות יסודי התורה. סוף הלכות תשובה. פרק י' בסוף. אז יש לך מחלוקת על הרמב״ם. נו באמת, הבעל שם טוב יודע את זה. בעל שם טוב חושב אחר, הלכה את הרמב״ם. טוב, אז הוא אומר, ועוד עיקר הפירוש שבצלם אלוהים נברא האדם, לא ידענו מהו הצלם הזה. שאם פירוש הצלם תואר הגוף, אז זה תואר. צורה, מה שאנחנו מכנים עם צורה. מה אופה? כן? אז דבר זה אין לו מכלל שאם יוחס את השם ברך תואר בצורת הגוף. הוודאי של הקדוש ברוך הוא אין גוף ולא דמות הגוף. ואם פירושו שנברא האדם בצלם אלוהים, היינו השכל שבאדם הוא כמו שפירש הרמב״ם ז"ל הצלם שנזכר בכתוב, דבר זה אין מוכח כך, כי מה שנאמר כאן חביב האדם על כוכחה פירושו שהוא חביב אף מן המלאכים. כי מה שאדם חביב מן הבהמה, וכי דבר זה צריך לומר? ועל כוכחה פירושו שהאדם חביב אף מן המלאכים, וכמו שהתבהר, ובוודאי יש במלאכים דעת וחוכמה. אז זה ברור שלא ייתכן שחביבותו של האדם תהיה מצד השכל, כי יש למלאך אפילו יותר שכל מן האדם. ואפילו אם תאמר, אגב, הרמב״ם לא חושב כך. הרמב״ם סובר שאין האדם חביב מן המלאכים, שהמלאכים חביבים מן האדם. נכון? הוא בעצם זה שזה כתוב במשנה. כי אם לא, אם באמת היה חביב רק מן הבהמה, לא היה רבי עקיבא תורך להגיד את זה. זה החידוש של המערד.
האדם או ישראל?
האדם. אל תקשה על הרמב״ם ממדרשים, כי הרמב״ם עם המדרשים מסתדר מצוין. בסדר? מה לא מתייחס? כן, אבל לפעמים גם מורה נבוכים זה התייחסות מתמדת למדרשים. כל מורה נבוכים זה הרוח המדרשים. כן, אם זה מסתדר. לא, גם אם זה מסתדר עם עקרונות הסכר. כן, למשל הרמב״ם מביא את דברי רבי אבאו, רבי אליעזר בן יעקב, שהקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן, והרמב״ם חולק על המדרש הזה, אומר, ובכגון זה אל תביט אל האומר. מעניין, רבי אליעזר בן יעקב מול הרמב״ם במדרש בראשית רבה, והרמב״ם אומר, ובכגון זה כבר אמרתי לך שלא תביט אל האומר.
הוא
אומר שזה לא נכון. זה לא משנה מי אמר, רבי אליעזר בן יעקב הוא אותו בן אדם גם במדרש וגם במקום אחר. זאת אומרת, ברור שרבי אליעזר בן יעקב אמר את זה. יש גם טענה שחולק עליו, זה לא משנה. הרמב"ם אומר, לא, זה לא בגלל שיש מי שחולק עליו. הרמב"ם אומר, גם אם לא היה אף אחד שחולק עליו, אני חולק עליו. כן, ככה אומר. כי אמר כבר החכם, אהוב אריסטו, אהוב אפלטון, אך האמת אהב מכל. לא, וזה לא סליחה, זה אריסטו שאמר, אהב סוקרטס, אהב אפלטון, אך האמת אהב מכל. נכון. ומובן כבר בפירוש מהר"ם מבוטריל, מהר"ם בוטריל על ספר יצירה, על משה בוטריל. הפתגם הזה של אריסטו.
אני עדיין לא מבין,
הוא חולק כי הוא חושב שהוא אומר לא נכון, מה אפשר לעשות?
מה זאת אומרת? התנאים זה לא ספר, קיבלו את זה, זאת אומרת, בחכם שמתנה, אתה אומר שמשה...
תורה שבעצר תורה שכתב, תורה
מן
השמיים או תורה
אל
השמיים?
מה? אפשר לחלוק על הרמב״ם?
אפשר לחלוק על רבי אליעזר בן יעקב?
ודאי שלא. אבל הרמב״ם פוסק שהוא חולק על רבי אליעזר בן יעקב. מה, ממך השאלה הזאת?
לא
מכיר. אה, טוב. ממך לא הייתי מצפה. טוב, ואפילו אם תאמר כי לא בלבה רק כי יש לאדם המעלה יתרה שהוא בתחתונים, מכל מקום היה זה נכלל במה שאמר חביב האדם שניתן להם התורה, שהתורה בוודאי חוכמה ודעת, ולכך הוא מוכרח לומר כי דבר זה עניין בפני עצמו. כי אם תגיד הרי ניתן לישראל תורה כלי חמדה, הוודאי שהתורה דורשת חוכמה, אז זה כבר כולל את זה שחביב האדם שנברא בצלם, אם הצלם זה החוכמה. אז מוכרחים לתת פירוש אחר לצלם אלוהים. ויש לפרש שם כתוב העברה אלוהים את האדם בצלמו. אין פירושו שיש אל השם יתברך צלם ודמות. שאין הדבר כך כלל, אבל הכתוב בא לומר, כי כאשר בא לרמוז בתמונה הגשמית מה שנמצא בקדוש ברוך הוא ביון נבדל מן הגשמי, כי בוודאי יכול האדם לצייר בעניין גשמי דבר הנבדל הבלתי גשמי. דמיון זה כאשר בא לצייר השם יתברך שהוא מלך על הכל ואין עליו במציאות, הנה יצייר תמונה בזקיפה, אבל בוודאי שאין לתת שום תמונה חס וחלילה על השם יתברך. היינו שדבר זה אסור בוודאי לאדם מצד השכל שבאדם שמשיג הדבר כפי משהו כמו שהתבהר, אבל מכל מקום מה שנמצא בקדוש ברוך הוא מצויר באדם הגשמי שבריאתו של אדם בזקיפה, ולא כמו שאר בעלי חיים הולכי שחוח. אני אסביר. יש דברים שאסור להאמין בהם אם אתה סובר שזאת האמת השכלית. להגיד שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא, אסור להאמין בזה. אבל כתוב שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא. אז זה לא מצד השכל שבאדם אני אומר את זה, אלא מצד חלקים יותר נמוכים של הנפש שלי אני אומר את זה. בסדר? אז זה אומר גם כן, בצלם אלוהים עשה את האדם, לא מצד השכל נאמר המשפט הזה, אלא מצד הדמיון שבאדם נאמר הדבר הזה.
מצד הדמיון.
נכון. ובדמיון אנחנו מתארים לעצמנו אישיות עליונה בתור מי שעומד זקוף. זה ככה דמיון עובד.
לדוגמה, נבואה של
יחזקאל. יחזקאל רואה כמראה אדם יושב על הכיסא.
כן, זה בדמיונו של
יחזקאל. זה בדמיונו של יחזקאל.
הוא לא
מוטרד מזה.
זה השם.
נכון, הוא לא מוטרד מזה.
כשהיה אותו דבר.
לא מוטרד.
איך אפשר לבנות בנפש...
אני אשאל אותך שאלה אחרת. איך אתה מתפלל? אתה כל בוקר... כן, נו, כן.
זה לא שייך לעולם האנושי בכלל. הקיום שלו, אפילו מהקיום, זה לא שייך.
אז איך אתה אומר כיסא?
כן. אז לכן, כדי לבטא משהו, אנחנו צריכים להשתמש במטאפורות, בציורים.
ציורים, אז מה זה ציורים? זה דמיון, יפה.
כן. כמתפללים, אז...
אבל בעיה לשונית, בעצם בלשנית.
כן, אבל הלשון משתמש עליהם ביטויים, לקוחים מהדמיון.
כשאתה
מתפלל,
אז
כבר
אומרים שצריך לחשוב כאילו מלך גדול.
נכון. אתה צריך לדמיין? לא, אתה צריך לצייר לעצמך את הרגשות שמתעוררים בך מול מלך גדול ונורא.
זה בזמן הספיר.
נכון. לצייר לעצמך את הרגשות, לא את הציור של הכיסא. אתה לא מצייר כיסא. הרגש שהיה נגרם בתוך נפשך לו עמדת מול מלך גדול ונורא
במציאות.
במציאות.
עכשיו, הנביאים זה משהו אחר. הנביאים הם
כשהם... יש להם מראות, וביד הנביאים אדמה.
יש הופעה נבואית שמופיעה בדמיון שלנו.
נכון.
מי קובע את ההופעה שתהיה כמו אדם שיושב על כיסא?
יד הנביאים.
זה הנביאים קובע?
יד הנביאים.
מה זאת אומרת?
יד הנביאים זו מידת המלכות. אוקיי. שהיא נקראת רוח הקודש, והיא מפרטת את השפע לציורים.
זה ממנו בא או מהם?
ככה הקדוש ברוך הוא ברא את הנביאים, ברא אותם עם יד. יד זה כמו שזה ידית, יד. אז זה יד הנביא, של מחיזה. מה? זה כמו שמשל אתה לוקח, אני יודע, יש שקפים כאלה, כן? אם אתה שם על גבי כתב סתרים, פתאום דרך השקף אתה רואה מה כתוב. זה יד הנביא. כלומר, הדף הוא של עצמו לבן. אבל אם תשים עליו את השקף, תראה מה כתוב. אז זה נקרא יד הנביא. שנוצרים מצד ציור. עכשיו, יש חוכמת הציורים של הנביאים. כלומר, זה לא סתם שיש נביא אחד שרואה מקל שקד, והשני רואה תפוז. כן? כל זה, זה חלק מפאזל אחד גדול, וכל נביא ונביא תפס חלק פחות או יותר גדול של הציור הכולל הזה.
זאת אומרת, כמו שאתה אומר, זה שהנביאים ראו, כמו שאמרת, יד השם, זה בעצם זה שהם ראו, לא יד השם, יד
הנביאים.
זה שהם ראו את אותו יושב על כיסא רם וניסה.
זה קלידוסקופ, כמו זה.
בדיוק. אבל עובדה שזה קורה בהרבה נביאים, יש איזשהו...
נכון. אבל יש חוכמה כללית של תורת הנביאים, ואפשר לחבר מראה אל מראה, ואז משחזרים את כל עולמם של הנביאים. ואז מגיעים למסקנות מעניינות.
מה זה? זה לא פסיכולוג הזה.
זה ציור העולמות שבתורת הקבלה.
שאין להם שום אחיז. זה לא משהו מציאותי כמובן.
זה מציאותי ועוד איך. זה מציאותי, רק שהצורה שזה מקבל זה דרך הדמיון של הנביא. אבל יש כללים לדמיון הזה. זה לא דמיון פרוע, זה דמיון עם היגיון. יש היגיון פנימי לשיגיון.
זה היגיון שכלי?
זה היגיון דמיוני. כל הזמן אתם אומרים את זה. כן. זה היגיון שכלי. מה? מה? זה היגיון דמיוני. זה היגיון, כלומר יש בדמיון כללי תפקוד. זה כמו שלמשל אצל פרויד, להבדיל, יש עולם של סמלים. כן? אתה חלמת על מסיבת גיטרות שבה אכלו סטייקים ושתו מצטפוזים. בסדר, אז יש היגיון מדויק. מה זה אומר? למה חשבת גיטרות? למה מצטפוזים? למה זה? ולמה חשבת שאתה יושב ככה? ולמה חשבת שבחוץ יורד גשם? כל הדברים האלה הם סמלים, וניתן לנתח אותם בחוכמה מדויקת.
כלומר, הנביאים שהיו באיפה שלמדו את הנביאות...
למשל פרויד, חולם שהוא ראה את המספר 1674. ואז הוא מסביר, חלמתי את זה כי זה גמטריה של, הוא עושה גמטריות.
כלומר, בני הנביאים היו יודעים כי הם רואים בחלומות שלהם.
נכון.
יש לסמל הזה.
נכון, ולכן זה מה שלמדו בבית הספר לנבואה. חוויה כזאת, פירוש עקר. בסדר? אוקיי. אז זקיפה. כן, זה שהגלם זקוף, זה מראה על עליונות. יוצא לפי זה שמה זה צלם אלוהים? העמידה הזקופה של האדם. כיוון שמבדיל את האדם מן הבהמה, מבחינה פיזית, זה העובדה שהוא עומד. נכון. אבל אם אני רוצה, לא, רוצה להסביר צלם אלוהים בינתיים. מה המשמעות של צלם אלוהים? לפני שהוא מסביר שזהו עבר לאדם. שיש משהו באדם שמצייר את העליון כזקוף. אז גם המלאכים, גם האדם, שניהם זקופים. כן, כן. אז מה? הג'ירפה היא בכלל לא זקופה. יש לה שתי רגליים קדימה, שתי רגליים אחורה, היא לא זקופה בכלל. הגורילה היא לא תמיד זקופה. לפעמים זקופה, לפעמים לא.
כשהיא
רצה היא לא זקופה. נכון. הנה, כן. שיטה. כן. שיטה טוב. עכשיו, אבל מכל מקום, איפה זה? הפינגווין. תגיד, פינגווין נראה לך כמו בן אדם? לא, הפינגווין זה כשאתה רואה פינגווין בא לך לרחם. מה קרה לתרנגול הזה? כשאני רואה אדם עם חליפה אותו דבר, מה? אדני השדה. כן, כן.
לאדם שהוא לא...
מטבור, מחובר לאדמה. כן, כן. זה יצור מוזר. לא זאת, זה איזה מין חיה מטורפת. טוב. אבל מכל מקום, מה שנמצא בקדוש ברוך הוא מצויר באדם הגשמי, שבריאתו של אדם בסקיפה, ולא כמו שבעלי חיים הולכי שחוח. כי מי שהולך שחוח, הוא מורה על שיש עליו אדון, ולפיכך הולך שחוח. כמו עבד שהולך שכוח לפני אדון שלו. אבל השם יתברך אין עליו. לכך האדם שהוא בזקיפה נאמר עליו שהוא בצלם אלוהים. כלומר, כאשר אחד בא ליתן צלם ותמונה גשמית, מה שנמצא בו יתברך בלתי גשמי, הנה האדם הוא בצלם אלוהים. כי האדם הוא בעולם התחתון, ומדבר הכתוב מן העולם התחתון, ומצד עולם התחתון האדם בצלם אלוהים. כי אז יתואר השם יתברך כפי מה שראוי אל העולם הזה הגשמי. כי בוודאי, כאשר יתואר השם יתברך בעולם הזה מצד שכל האדם, אשר שכל האדם הוא נבדל, ראוי שיהיה מתואר שיתברך כפי אשר ראוי מצד השכל שהוא נבדל. ומצד זה אסרה התורה כל צלם וכל דמות לאדם אשר הוא בעל שכל נבדל. וכתיב כי לא ראיתם כל תמונה. וזה היה כאשר הגיעו ישראל אל המעלה הנבדלת בלתי גשמית. ובמדרגה הזאת אין צלם ודמות. אבל בריאת האדם בעולם הגשמי ומצד עולם הגשמי נאמר על האדם שהוא בצלם אלוהים. מובן? הוא עוסק פה דבר חשוב, כן. כהרגלו, תמיד הוא עוסק בדברים חשובים.
אבל שוב, זה מה שדיברנו,
מאיפה אני יודע את כל מה שדיברנו? כי קראתי את זה פה. סליחו לב.
אבל
זה עוד לא הסביר. הבחירה? יכול להיות, הוא עוד לא אמר את זה. נראה. כי השאלה אם הבחירה החופשית זאת מעלה לאדם. אולי זה חיסרון לאדם, כי הוא עשוי לעשות רע. גם זה יכול להיות. מה?
אין אפשרות מסוים גם כמעלה?
של בחירה חופשית? לא יודע. נראה, טוב. וזה שתקנו זר, אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו. זה בשבע ברכות, נכון? לא אמרו שהאדם הוא בצלם דמותו יתברך, אבל על הבריאה נאמר, והבריאה היא בעולם הגשמי, אשר בעולם הגשמי יש שם צלם דמות. ולפיכך, כאשר השם יתברך נראה לנביאים, מפני כי הנביא לא ראה באספקלריה המהירה, רצה לומר שאין כל נבואתן במדרגת משה רבינו עליו השלום, שהייתה נבואתו נבדלת לגמרי, ומשה עליו השלום אמר, כי לא יראני האדם וחי, אבל שאר הנביאים לא היה להם מדרגה זאת, והייתה נבואתם בלתי נבדלת. ולכך נאמר, ועל הכיסא דמות כמראה אדם. לא נבדל מן החומר. לכך נאמר, ועל הכיסא דמות כמראה אדם, כי כך מתייחס השם יתברך מצד עולם הגשמי. כי האדם שקומתו זקופה מורה על המלכות, ולכן הולך זקוף. ומפני כך, האדם בבריאתו בעולם הזה, כמו שכתוב בתלבש אספר, מלכות, לאפשר רוח הקודש, נכון? אז גם מלכות, זה מה שמיוחד לאדם, היכולת להנציג רוח הקודש. בצל מילואים, אשר יתואר לא יתברך, מצד עולם הגשמי, כי שם יתואר הכל גשמי. וידוע כי עולם הזה הגשמי הוא כמו מלבוש אל העולם הנבדל. וכמו שהמלבוש מתואר בו הלובש, לא בעמיתתו של הלובש, רק כפי המלבוש שתואר בו הלובש, אף שלא בעמיתתו, כמו שאה אתה עם הכיפה, כן? אה אתה עם הכיפה, פירוש הדבר שאני דן אותך מצד המלבוש, מצד עצמך. וכן יתואר השם יתברך בעולם הגשמי, מצד עולם הגשמי. ונאמר על האדם שהוא בצלם אלוהים, דהיינו מצד שהולך האדם בזקיפה, וכמו שהתבהר. וכן, בעלי חיים הולכים שכוח, מפני שהם תחת האדם, שהוא המלך על הכל. ובתחתונים אין עליו. והאדם הולך זקוף, כפי מדרגתו שיש לו, כי אין עליו בתחתונים. וכן, אם אתה בא להורות היושר שיש בו יתברך, הנה אתה מורה עליו בזקיפה, שהוא כמו קו ישר. וכן מה שהשם יתברך רואה ומשגיח בעולם, רואה הטוב ואת הרע, הנה מצייר אותו כאילו היו לו שתי עיניים, האחת לטוב ואחת לרע. וכמו שאמרו זל, עיני השם כמו שכתוב, עיני השם אלוהיך בא מראשית השנה עד אחרית שנה, ודרשו זל, עיני השם אלוהיך בלשון רבים, עיתים לטובה, עיתים לרע, וזה מפני שכתוב עיני לשון רבים, וכן כל דבר. וזה שאמר איוב, ומבשרי יחזה אלוה. כי כאשר התבונן האדם בציור גופו, יכול האדם לעמוד לדעת את השם יתברך. שלך, כן, יש לך שתי עיניים, שתי אוזניים, אף וכו', כל הצורה הזאת שלך, דרכה אתה יכול לדעת את הנהגת השם את עולמו. לכן אמרו, למשל, ישלח לקץ ימין משיכנו. מה זה קץ ימין? שבינתיים הקדוש ברוך הוא הסתיר ימינו, נכון? השיב אחור ימינו מפני אויב. כשהוא יחדל מלהשיב אחור ימינו, יגיע קץ הימין, הימין יגלה שוב. בסדר? אז זאת אומרת שיש גם הנהגת ימין, הנהגת שמאל, רגלי עמדה במישור וכדומה, כן? לכן כל ספר שיר השירים הוא תיאור של הדוד והרעיה, תיאור גופני. היא אומרת איך הוא נראה, הוא אומר איך היא נראית וכדומה. אז הקבלה בנויה על שיר השירים, נכון, כן. מי זה הדוד? נכון, יש שם תיאור? מה דודך מדוד? היפה בנשים? דודי? למה? דודי צח ואדום, דגול מרבבה, ראשו כתנפס, קיבוצותיו טלטלים, שחורות כעורב, עיניו כיונים על אפיקי מים, רוחצות בחלב, יושבות על מלב, נכון? עיניו כערוגת הבוסם, שבטח שושנים.
אמרתי
ירוק, לא אמרתי. לא, אבל זה כזה לקראת סוף השיר, יש תיאור של הדוד. זאת אומרת שזה עמוק יותר. ידיו גלילי זהב, מעולאים בתרשיש, מעב עשת שן, מעולפת צפירים, שוקב עמודי שש, מוסדים על הדנפז, מראהו כלבנון, בחור כארזים, חיקו ממתקים, וכולו מחמדים, זה דודי וזה היא, בנות ירושלים. אם כן, מתארת אותו. נכון? אז קצר, איזה תיאור. טוב. והיינו דארו בגמרא, בפרק החולץ. טוב, זה נראה בפעם הבאה. עכשיו אנחנו עוברים לספר אורות התשובה.